אבל בכל אופן, אז כן, אז שוב, אז כנימד לחנוכה, וזאת תמיד זה עד הצילום, אני לא יודע מה עכשיו אני אומר הלאה, כן? וזה שפת אמת, אבל בכל אופן, הנושא שלנו יהיה, תודה רבה, הנושא שלנו יהיה תרבות יוון ותרבות ישראל, וזה כבר בטח גם שמעתם הרבה, אבל השפת אמת עוסק בעיקר בהונאה, שזה יהיה מעניין, ההונאה, כלומר, אומר שיוון, יש ביוון משהו מלשון הונאה, הם הונו אותנו, או ניסו, יותר נכון, יוון ניסו להונות אותנו, לרמות אותנו. אז הלימוד שלנו יהיה, במה ניסו, או באיזה אופן ניסו יוון לרמות אותנו, וממילא, המשך לזה, איך התגברנו על זה, מדוע ההונאה הזאת לא מצליחה, בסדר? מדוע אנחנו בכל מתגברים על ההונאה הזאת, תודה רבה, תודה. כל אופן, מדוע אנחנו מתגברים על ההונאה, או באיזה אופן אנחנו מתגברים על ההונאה הזאת. אז זה יהיה הנושא. יוון, הונאה, ובאיזה אופן עם ישראל מתגבר על ההונאה שהם מנסים להונות אותנו. במה הם ניסו להונות אותנו? לא, אז זה נצטרך ללמוד טוב. יוון ניסו להונות אותנו, אנחנו, אבל לא הצליחו. אנחנו מתגברים על ההונאה הזאת. איפה גם ההבדל ממילא בינינו לבין יוון? זה יהיה הנושא בגדול. התווסף לזה גם המנורה. למה הנס היה דווקא במנורה, מה המנורה באה לבטא. אז כאן אני רק אגיד מראש, תמיד יהיו פה עוד הרבה רעיונות שתלמדו בנושא, למדתם, אבל אנחנו נתבונן דרך השפת אמת, כי הרבה פעמים אתם יודעים דברים, דרך הרב קוק נראים בצורה מסוימת, דרך המהר"ל נראים בצורה מסוימת, דרך השפת אמת נראים בצורה שונה, בסוף כולם איכשהו מתגלגלים לכיוונים דומים נראה לי, אבל בכל זאת זה לתקוף את הדבר מזוויות מצדדים שונים. אז אנחנו בעזרת השם נלמד דרך השפת אמת, על ההונאה הזאת ועל עניין המנורה. אולי עוד הקדמה קצרה, כשהצילומים יגיעו, צריך לדעת שיוון וישראל רואים שהיו גם דברים קרובים אחד לשני. קודם כל הרמב"ם מצטט מפילוסופים יוונים, אריסטו, אפלטון, הוא מתפלפל איתם, דן איתם, יש פה רואים איזשהו צד קרבה בין יוון לישראל. גם מהבחינה ההלכתית רואים בהלכה כל מיני דברים שכתב יווני דומה לכתב אשורי, דברים בהלכה שרואים איזשהו דמיון, מראים צד של דמיון, וזה השפת אמת יראה באמת, יש פה איזה צד של דמיון, לכן באיזשהו מקום הצליחו להונות אותנו. יש איזו קרבה מסוימת בין יוון לישראל, ומפה באה הנקודה שמצליחים באיזושהי נקודה כאילו להונות אותנו, להתקרב אלינו, ובכל זאת ההבחנה היא הבחנה עצומה. הבחנה היא הבחנה גדולה. אחרי כל הקרבה ואחרי כל הניסיון להונות, ואחרי שהדברים נראים באמת דברים מאוד מאוד דומים בין יוון ובין ישראל, בכל זאת הפערים הם פערים מאוד מאוד רציניים, הם פערים מאוד מאוד משמעותיים, ואין באמת באמת דמיון והשוואה בין יוון לבין ישראל. בסדר, אז זה בעזרת השם הנושא שלנו להם. חוכמת יוון, חוכמת ישראל, השוואה ביניהם, הדמיון שלכאורה באמת כן קיים ביניהם. מכאן באה ההונאה, מכאן באה הצד הזה שיש כאן קרבה של החוכמה היוונית לישראל, ההבחנה. בכל זאת הבחנה משמעותית, שאומר שלכן ההונאה הזאת גם לא מצליחה. ההונאה הזאת לא מצליחה כיוון שיש כאן הבחנה מאוד רצינית, וזה בסופו של דבר שני עניינים נפרדים. לבן וישראל שני עניינים נפרדים, לא קרובים אחד לשני, לכן ההונאה הזאת לא מצליחה. בסדר? אז זה אמור להיות הנושא שלנו. בואו נחכה, בואו נמתין לשילומים, זה תכף. אמור, בעזרת השם אני מקווה להגיע, אז מכאן נתחיל. יש עוד ספר בסדר, אבל אני אולי בטח משתמשת פה יותר טוב, כבר עד שתביא לי או שאני אחזיר. נראה לי כבר ייקח לנו זמן, לא? נראה לי כבר חבל שיצא לנו על הזמן. משהו אני כבר אתחיל, אתם יודעים מה, בעל פה. אולי עדיף להפך, שנתחיל כבר משהו בעל פה, אני אגיד לכם. הוא אומר בעצם, אז תכף נראה את זה גם בתוך הדברים בעזרת השם, אבל חוכמת יוון וישראל ביניהם קרובה, כי יוון עוסקת בחוכמה. בעצם אומרת שהיא עוסקת בחוכמה פילוסופית. כמו שדבר, יוון הוא לא עיסוק בענייני חומר וגשמיות, כפי שאני מבין את הדברים. יש לפעמים הבחנה שמאוד קל להבחין בין עולמות, כי לפעמים אתה רואה דברים מסוים שעוסקים בעולם רק גשמי, חומרי, ותרבות שעוסקת של עם ישראל בתורה, בעולמות גדולים, בעולמות רוחניים, אז כאן קל הרבה יותר לעשות הבחנה. ולראות הנה, זה חומר, זה רוח, זה הבדל. יוון עסקה גם הרבה בתורת החומר הגוף, אבל היה בה גם פילוסופיה, היה גם פה גם תורה שלמה. שעסקה בדברים, פילוסופית וחוכמה, ומכאן ההשוואה, מכאן בא המקום, תודה רבה רבה, מכאן בא המקום של ההשוואה בין הדברים. אז יופי, עכשיו יש לנו כבר בפנים גם, אז תכף נתחיל לקרוא. בסדר, ההשוואה בין הדברים, כיוון שיש כאן השוואה, זה יכול לבלבל. אז הוא מתחיל ממהר"ל, מצטט השפת אמת כתב המהר"ל, אז תכף שזה יבוא נראה בפנים, כי יוון רצו להביא בני ישראל על פי החוכמה להמשיכן לחוכמה החיצונית. זה הרבה פעמים הרבה יותר מתקיל. כי מתי את מתמודדת, דווקא ההתמודדות הרוחנית היא לפעמים יותר קלה מהקשה שלך, מההתמודדות עם דברים גשמיים. זאת הרבה יותר יחסי, קל לך להתמודד עם משיכות גשמיות. לא אומר שזה תמיד גם קל, אבל יותר קל. זאת פתאום את רואה תרבות שלמה של זולה כזאת, של סרטים זולים ודברים קטנים. אשראי שאני במדרשה, אין לי משיכה לזה כל כך, כן? יחסית, לא אומר שאף פעם אין התמודדויות גם כאלה, אבל באופן יחסי זה דבר שהוא הרבה הרבה יותר קל להתמודד, יחסית. ההתמודדות היותר משמעותית שהיא הופכת להיות התמודדות רוחנית. זה התמודדות הרבה הרבה יותר קשה, הרבה יותר רצינית, כן? כי אתה בא להתמודד עם דבר שהוא גם עולם רוחני, גם עולם רוחני. פתאום את באה לאקדמיה לאיזה מקום, יש לך מרצה, אומר לך, אתה יודעת, כתוב בגמרא כך וכך. ושם רואים שהיחס לאישה כזה וככה ואחרת, ואת בכל במדרשה למדת אחרת לגמרי, פתאום זה התמודדות, התמודדות רצינית. כי את מתמודדת מול משהו שהוא מאתגר אותך. הוא יושב כאילו בתוך העולם שבו את נמצאת, אבל הוא לומד דברים אחרת, כן? הוא מסתכל על דברים אחרת. לפי השפת אמת, הפעמים שצאת מהמערן, זאת ההתמודדות מול יוון. יוון זה תרבות, אבל לא רק תרבות של חומר, יש בה גם צדדים כאלה, תרבות של חומר, תרבות גשמי, אלא תרבות רוחנית, כן? הסתכלות רוחני, וההסתכלות הרוחנית הזאת היא גורמת לנו באיזשהו מקום להתמודד התמודדות קשה, כן? לא פשוטה. אז בואו נראה את הדברים בפנים. כתב המהר"ל, אני תכף זה לא מסתובב ביניכם, כי הבנו אפילו לבני ישראל על פי החוכמה להמשיכה לחוכמה החיצונית. ונראה כי הבנו מלשון הונאה, שרצו להטעות בני ישראל. או מתי שהוא מתאים אותנו? כשיש חלילה וחס, אבל יש מדרשה יוונית. מדרשת שירת חברון ומולה מדרשה יוונית, כן? וזה יותר מבלבל, יותר מתא אותנו. כי שם את רואה, הן גם לומדות, מה? נניח, בשביל הציור של השיעור כמובן, יש גם בנות שלומדות, אומרת לך, וואו, למדנו במדרשה היוונית, כך וכך, אופה, זה מבלבל, זה גם מדרשה, זה יוונית, אז זה מבלבל, פתאום מבלבל. כי יוון מלשון הונאה זה מאוד קרוב לכאורה למה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו רגילים, אבל זה אחר. צריך להבין במה הדמיון גם, במה זה אחר. אז עוד פעם, יוון רצו להמשיך אותנו לחוכמה חיצונית, כי לשון הונאה, כי הרבה מקומות ביורי דעת להחליט בין האמת והשקר, והוא תלוי בנקודות דקות. הרבה פעמים ההבחנה בין אמת לשקר היא מאוד 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 קשה. טוב, זה רק בשביל הדוגמה, בסדר? זה לא באמת דוגמה דווקא שמייצגת גם את מה שאני אומר, אבל סתם היה קטע פעם אשתי סיפרה לי, כשהם למדו בתיכון באופנה, באופנה סגולה בחיפה, כן, בקריית מוצקין, אבל היא הייתה חיפאית, אז היא למדה שם באופנה, והגיע אליהם אחד הרבנים, מורה, ואז דיבר איתם על השירות לאומי, וצריך להיזהר שכל מיני סכנות שלפעמים יכולים לבלבל אותך בשירות הלאומי, בעולם האמונה וכו'. ואז הבנות אמרו לו, הרב, אתה טועה בנו, אנחנו בנות חזקות, שאתה, מי יבלבל אותנו? אף אחד לא יצטרך לבלבל אותנו. אנחנו חזקות, אנחנו בסדר. גם בשירות הלאומי ברור שאנחנו נשמור על עצמנו, אף אחד לא מבלבל אותנו. טוב, כך הוא אמר להם. יום אחד הוא נכנס לשיעור, והוא אומר להם, תשמעו, קראתי מאמר בעיתון, כל כך מצחן בעיניי, מה הוא קרא? אומר, קראתי שחרדים, אז זה לא דוגמה בדיוק שקשורה של יוון, זה לא שלנו שלנו, אני נזכרתי. קראתי שחרדים זרקו אבנים על מכוניות בשבת. הוא אומר, כל כך קינאתי בהם. איזה יראת שמיים יש להם. איך הם, חשוב להם השבת קודש, הם מוכנים אפילו להסתכן שהמשטרה תתפוס אותם, זרקו אבנים מכוניות, נכנסו בהם. ואז הוא דיבר על זה בעוצמה, וכמה אצלנו זה חלש, התחושה הזאת, שכמה זה נורא שאצלנו זה חלש, שאנשים מחלים שבת לא מעניין אותנו. והנה אנשים שמעניין אותם, שמוכנים להשקיע בזה, מוכנים לבוא בשבת קודש, לוותר על השולחן שבת בבית שלהם ולזרוק אבנים על מכוניות. טוב, ככה הוא דיבר. בסוף השיעור שאל אם יש מישהו שלא מסכימה איתו. אחת הרימה את היד, אמרה לה שהיא לא מסכימה, שחושב שזה לא דרך לזרוק אבנים על מכוניות וזה. ואז אמרה להם, אתם לא מתביישות, רק אחת לא מסכימה איתה. כל מה שלנו באולפן הזה הפוך מלזרוק אבנים על מכוניות, ואתם עוד אומרות שאתם חזקות, ובשירות הלאומי אף אחד לא יכול, תראו ככה, לא אמרה חצי שעה, שכנעתי אתכם על שטויות. טוב, לא משנה, זה רק הדוגמה. אבל בכל אופן, אבל יוון, מה זה? כן, אבל יוון זה מלשון עונה, האמת שמישהו פרח לי את הדוגמה, זה לא פייר, הוא רב שלהם, טוב, לא משנה, אפשר להקשות ולתרץ פה, רב זה יותר מוסיף, הרב שלך, אתה אומר לך, בטח הוא יודע מה אומר, טוב, לא יודע, זה, הוא רצה להראות להם שזה עדיין דומה, יגיע איזה רב שם, הוא לא רב, הוא לא יודע מי יגיע, יכול לבלבל לכם את כל העולם, טוב, שם זה היה דוגמה בעלמה, כן, לא קשור בדיוק לנו, קשור קצת, כי זה הבאתי, אבל לא קשור עד הסוף. מה קשור כן אלינו, ישירות. יוון מלשון עונה, כן אם היה מרצה יווני יכול לבלבל אותנו. כי אומר לך תורה פילוסופית שלמה על אלוקים והיחס שלו למציאות, ואתם לומדות כוזרי הרי וכאן עם הרב ברוך, עם הרומנטי ברוך, והוא הכוזרי מביא את הפילוסוף, והפילוסוף אומר לך כל מיני דברים שפשוט מעניינים כאלה, שאלוקים יש לו יחס מסוים למציאות, לא דרך השגחה, בצורה אחרת, זה יכול מאוד לבלבל אותך, כי זו שפה אמונית. זה כבר לא רק השפה של זולה כזאת, של שפת החומר שמישהו אומר לך, רק תראי, בואי תראי חלילה איזה סרטים זולים, כן, וקטנים, ואתה, לא מושכתי. המדרשה הרבה יותר מושכת אותי מאשר איזה סרט, אלוואי, בעזרת השם, כן, אבל באיזה סרט זול של חלילה עבודה זרה או גילוי עריות, אני לא יודע. אז זה לא. אבל פה זה משהו אחר, זה שכלי, זה חושב. זה כן ברור שכלי, והוא מתייחס ליחסי האלוקים והאדם בצורה שונה מהתורה. אז יוון מלשון עונה. זה מרמה, כי ברגע שאתה מציג תורה שלמה, שיכול להיות שגם הגיעה בסוף לעוצמות של חומר וכו', אבל זו תורה שלמה, זה מושך. ופתאום מפתה אותנו. אם זה אני שומע גם מכל מיני אנשים שוכים, לאו דווקא בנות, בנים, בנות שוכים לאקדמיה, אז זה באמת לפעמים מבלבל אותך, אתה לפעמים נכנס לתוך עולם, ובעולם הזה, אז בדרך כלל לפעמים זה אתה לומד מקצוע מסוים, עדיין. כשמגיע מרצה שאתה מכניס ענייני יהדות, עניינים מוסריים, זה פתאום, את מבלבלת, רגע, רגע, צריכה לשמוע עוד שיעור מהמדרשה, מבלבל לך משהו בעולם, מכניס לך פתאום עוד איזה משהו שאת לא בתוכו. יוון מלשון עונה, אומר השפת אמת, אז בואו נקרא שוב, תביא לכם מצלמות, מצלמים שיחה, 220 למעלה צריך להיות כתוב, ואנחנו כתב המהר"ל, כי יוון, בסדר? זה ב-220 העמודה השנייה, בעמוד 220 העמודה השנייה שם כתב המהר"ל, כי יוון רצו להעביר בני ישראל על פי החוכמה, להמשיכן לחוכמה חיצונית, ונראה כי יוון הוא מלשון עונה, שרצו להטעות את בני ישראל. כי הרבה מקום ביודעי דעת להחליף בין האמת והשקר, כי הוא תלוי בנקודות דקות. לפעמים ההבדל בין אמת לשקר הוא הבדל מאוד מאוד דק ועדין. הבדל מאוד מאוד דק ועדין. אתם יודעים, היה לי גם בת שלמדה פה ברוך השם שנה במדרשה, איזה שנתיים בערך, והיא אומרת לי, לפעמים אתה שומע משהו כזה שהוא נראה לך מוזר. ואז כולם באות לרבניות פה, לזה לא שבאות, ואומרת, וואה, נראה לי מוזר. אז טוב, פה זה אמת ואמת, ברוך השם, אין פה אמת ושקר. אבל עדיין, לפעמים זה מבלבל אותך, את שומעת איזה רעיון, כל הזמן אומרים לך, אמון באדם, אמון באדם, פתאום בא איזה רב, אל תאמינו בעצר, לפני שיעור 2, 3, 5, 7, שמענו אחרת, טוב, את צריכה לעשות לך סדר רגע בראש, טוב, אז להבדיל, כן, פה הכל אמת ואמת, תודה לאיזה לעשות סדר, לא בין אמת לשקר ויוון, בין אמת לאמת. אבל עדיין, יוון זה יכול לבלבל, כי זה יחסי השגחה ואלוקות באופן אחר, זה יכול להיות מאוד דומה, האמת והשקר לפעמים הם משיקים אחד לשני, מאוד תלוי בהדגש כזה, בהדגש אחר, עלול מאוד לבלבל אותנו. עלול להכניס אותנו למצב של בלבול. כי הם יכולים להיות מאוד קרובים מהאמת והשקר. לא תמיד הם רחוקים עד שניכר לנו. כשהם רחוקים יותר קל לנו. קל לך להגיד, הנה, זה אמת וזה שקר. נראה לי, אף אחד פה לא אומרת, וואי, אולי באמת צריך להיות חמאסניקים. מה איזה רשעים, מה פתאום, השם שירקבו להם, ונורא והיום. אז אני אומר לה, תהיו לה איזה פילוסופית. וואי, אולי כן. סתם, זה מעניין כזה. תורה שלמה, רוחנית, מסבירת דברים יפה. טוב, אז פה הבלבול, כן? בין האמת והשקר, לפעמים ההבדלים הם מאוד מאוד עדינים, הם מאוד מאוד דקים.
איך זה באמת יכול להיות לשנות באמת? כשסיפורים אחד שזה דורם, המון
מבלשים. כן, הבת שלי סיפרה לי. שלפעמים בלילה זה לא נותן, מדיר שינה מעיני הבנות, מדיר שינה מהבנות. כן, כי פתאום יש איזה שיעור כזה, ככה, מרגיזן כזה, ככה. שאומר הפוך מההפוך של הפתם, שמרניש כל מיני רעיונות הפורים. תראי, 70 פנים לתורה, התורה היא נדרשת ב-70 פנים, בסוף כן צריך לסדר בין הכל, זה אמיתות שונות, לפעמים הדגשים הם שונים, כן? כל אחד ידיש דבר אחר, לפעמים יש דברים שנראים באמת סותרים, כי באמת הם מתאימים לנפשות שונות, כן? יש בתורה פן כזה, פן כזה, לפעמים גם ההתאמה היא לנפשות שונות, יש בת שבשיעור מסוים יהיה לה מקסים ונהדר, בת אחרי זה שותר לה את כל העולם הזה, גם, גם, גם וגם, כן? יש דברים שהם, אפשר לעשות סדר גם בתוך אותו עולם, פשוט צריך להבין מה ידגיש כל אחד. יש דברים גם תלויים בנפשות שונות, בהבנות הן שונות והנפשות הן שונות, וגם התורה מדברת לפעמים בשפות שונות. התורה היא תורת השם אחת, אבל בשפות שונות שמתאימות גם. כל נפש צריכה לפעמים הדגש, כן, לא כל אחד, אבל לפעמים בגדול, כן, בנות שימשכו לזה, בנות שימשכו לנפשות שונות. בסדר, אז זה בתוך, תודה לאל, כן, זה הכל, זה עוד פה גן עדן, בתוך האמת והאמת, זה עוד בסדר גמור. פה הוא מדבר על אמת ושקר, כמובן חס וחלילה לא פה, אבל זה עולם באמת לא פשוט. כי את שומעת רעיונות שהם יכולים מאוד שקריים, אבל הם מאוד משיקים לאמת, הם מאוד קרובים לאמת, כן? הם מאוד קרובים לאמת, לכן זה מתאים. לכן זה מאוד מאוד יכול לבלבל, כן? אז אומר, התורה היוונית הכזאת, פילוסופית, צריכה להראות לך יחסים של השם והאדם, והקדוש ברוך הוא והאדם, הוא יכול להכניס שזה לא, הוא לא ממש משגיח על העולם, וכוזרי, הפילוסוף, כל מיני דברים, או דברים שהרמב"ם מביא מהפלטון, מהאריסטו, דברים שיכולים להיות מאוד קרובים, לכן גם הרמב"ם מביא אותם לתורת האמת. רק הרמב"ם ידע לברור לך. זה כן, זה לא, כן, זה אמת וזה שקר. רמב"ם ידע לעשות את זה ברירה כזאת, אצלנו זה יכול להיות מאוד 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 מבלבל, כן? קרוב, קרוב אחד לשני. עכשיו הוא מדבר על הכישרון של האדם מישראל. אך כל איש ישראל יש בו נקודת דבקות לשם יתברך, זה הדעת שניתן לבני ישראל, ומזה יכול להכיר האמת. כלומר, מה התשובה בסוף? יש לנו תכונה ישראלית של יכולת להידבק באלוקים, וזה מציל אותנו. זה מציל אותנו. טוב, זה עדיין לא ברור לך תשובה. מה זה יש לנו יכולת להידבק באלוקים וזה מציל אותנו? יש לך איזה חוש ישראלי פנימי כזה של יכולת להידבק באמת. אז צריך חיזוק לחוש הזה כמובן. צריך ללמוד במדרשה, צריך לשמש תלמידות חכמים, תלמידי, כן, צריך לשמש רבניות, רבנים, לשמוע שירים של רבנים, לשמש רבניות, כן, של תלמיד. ואז ככל שאת דבקה יותר באמת הזאת, יש לך חוש פנימי לקלוט את האמת הזאת בצורה חזקה. אז מה יהיה אמת ומה שקר, זה יבוא מהחוש הפנימי שלך בסוף. זאת תשובה פשוטה, אבל אין תשובה אחרת. בסוף אחרי שאת לומדת שנה במדרשה, ואת משמשת רבניות שונות, ואת שומעת שיעורים גם כל מיני רבנים, נולד לך איזה חוש פנימי כזה. זה מה שאומרים עלינו. חוש פנימי של אמת ושקר. יש לנו תכונה ישראלית כזאת, יש לנו דעת אלוקית, יש לנו יכולת, יש לכם גם כמובן ששיעור בדעת אלוקית, מהבת שלי אני יודע, אבל יש לכם יכולת להתחבר לאיזושהי נקודה פנימית אמיתית שמעמידה אתכם מול האלוקים, ובחוש הפנימי הזאת, הפנימי הזה, סליחה, אתם יכולים גם לברור ולהגיד, רגע, זה נשמע לי דבר אמיתי, זה לא נשמע לי אמיתי עד הסוף, כן? כמו שציינתם פה לפעמים, שאיזה שיעור שיהיה הפוך מאיך שאני יודע, אפילו בתוך האמת והאמת, כי אתם רגעות כמה דברים את השעה, בצדק לפעמים, משהו בוער בך, כי זה לא מתאים לכל הרוח והאווירה שאנחנו שומעים במדרשה, זה עוד בין אמת לאמת, כן? בסדר, זה צריך לעשות ברורים בתוך האמת. אבל בין אמת לשקר זה הרבה יותר חזק. יש לנו תכונה כזאת ישראלית, שכשאנחנו כמובן צריכה להתחזק, אם לא נלמד תורה ולא אז לא, צריך ללמוד בישיבה, צריך ללמוד במדרשה, ברור, צריך לחזק את התכונה הזאת. אבל אחרי שחיזקנו את החוש הפנימי שלנו כזה, שאנחנו דבקים באלוקים, ובזה אנחנו בעצם נדחה את תרבות יוון. אז לא תמיד נדחה את תרבות יוון רק בהוכחות השכליות, זה יבוא אחר כך. יהיה לנו הוכחות שכליות אחר כך. קודם כל, ראשית לכל, יש לנו תכונה כזאת, ישראלית, שנוכל להרגיש זה לא. לא, זה לא, הוא לא. הוא לא מכוון לתורה. הוא לא מכוון לאמת הגדולה של התורה ושל דעת אלוקים שאותה אנחנו לומדים. זו תכונה ישראלית. אז הפער וההבדל בין האור לחושך, בין יוון לישראל, הוא לפעמים פער מאוד לא פשוט. לא תמיד החושך נראה כזה באמת חושך. אבל עדיין יש לנו יכולות כאלה. יש לנו תכונה ישראלית כזאת שמסוגלת. שמסוגלת להבחין חזק בין זה לבין זה. תכונה ישראלית. שתבוא בעזרת השם לאיזה עולם של אקדם משהו במישהו, אפילו אם יהיה לו כיפה על הראש. נגיד איזה רעיון שנשמע יווני משהו, שאז אני בוטה קצת, נגיד לא, 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 לא. על פי האוזניים ששמעתי במדרשה רעיונות דברים, זה נראה לי צריך הרבה בירור, זה לא נשמע לי הרעיון הזה. נפתח חוש פנימי כזה, כן? יש חוש פנימי ישראלי כזה שיודע להבחין. זה לא מכוון לאמת הגדולה, בסדר? של התורה, אז יוון מלשון הונאה, אז בואו נקרא את הכל מההתחלה, בסדר? מהר עוד פעם. כתב המהר"ל כי יוון רצו להעביר בני ישראל ועל פי הרומן להמשיכן, מה זה? ונראה כי יוון מלשון הונאה, שהם רצו להבלות בני ישראל. כי הרבה מקומות ביהודי דעת להחליט בין האמת והשקר הוא תלוי בנקודות דקות. אך כל ישראל בו נקודת דבקות להשם יתברך, זה הדעת שניתן בני ישראל, מזה יכול להכיר האמת, ולכך נעשה נת חנוכה בשמן. תכף הוא יבוא להעביר אל השמן, יבוא להעביר לסדר את השמן, אבל הוא אומר הבחנה כזו, תכף יסביר איך זה קשור לנס שהנס קרה בשמן. למה רצוי מאוד להדליק בנר עם שמן דווקא? אני אגיד לכם בתור וידוי, אני בדרך כלל הייתי מדליק בנרות בלי שמן, בנרות רגילים כאלה, אתם יודעים, נרות רגילים. למה הייתי מדליק בנרות רגילים? מטעם מאוד עקרוני, סתם כי עוד לא התחתנתי עם אשתי ולא ידעתי להתעסק עם השמן הזה, זה כל פעם נזל לי על הידיים ועל הכל. אז הייתי בפנימיה, לא הייתי לוקח, כולם לא כל כך, אני לא לקחתי עם שמן, הדלקתי בנרות רגילים, זה הכי כאן, מדביקים למטה, עם זה הסתדרתי ונגמר, והם מדליקים, ואחרי החתונה, ברוך השם, זכיתי והתחלתי להדליק עם שמן, גם נרות שבת אשתי עושה עם שמן, אז גם את הנרות חנוכה עושים עם שמן. היום גם, אני חושב, החיים יותר קלים, יש יותר פתילות, פתילות כאלה מוכנות, אני חושב, משהו יותר מוכן כזה. כן, מוכנים יותר קל, אני חושב. טוב, זה כמה מסוגל. אבל תכף נעבור לשמן, אבל באופן עקרוני, החוש הפנימי הזה שלנו זה החוש הישראלי. מה שבאים להראות בחנוכה, יש לנו חוש ישראלי שמבדיל אותנו מיוון. יוון זה חושך, ועם ישראל זה אור, החנוכיה זה אור, אור גדול. ההבחנה בין האור לבין החושך היא לא הבחנה פשוטה, אבל היא הבחנה דרך החוש הישראלי הפנימי, הדעת הישראלית הוא כאלה, החוש הישראלי הפנימי, בסדר?
הרב, אבל לא כולם מצליחים להבחין.
נכון, לכן יש אנשים שנופלים בחושך, את צודקת לגמרי.
אבל אם זה תכונה של עם ישראל, אז
זה... או, תכונה צריך גם לגלות את התכונה הזאת. יודעת, זה כמו שאני אגיד שמישהי פה, בסדר השם, דרך יש יותר מאחד, שיש לה כישרון למוזיקה, זה נכון, אבל אם היא לא תלמד מוזיקה, לא תמיד ידע להבחין בין זיוף לבין לא זיוף. אבל כשתלמד, החוש הפנימי שלה ועוד מה שהיא למדה יעזור, כן? מעין זה גם כאן. יש לה חוש פנימי, פתח אותו. הנה, כדורי ברוך השם, עוד שנה במדרשה, בוא תפתח את החוש הפנימי הזה. כשיש לך פתאום על החוש הפנימי, האוזניים שלך רגישות, כן, כן.
להתחיל להגיד לבן אדם, תסמוך על החוש הפנימי שלך בזה.
אם הוא לא למד, זה נכון. מאוד נכון. בדרך כלל, גם אם יש לו ספק, הוא ישאל, את הרבנית שלא למד, את הרב שלא למד, עדיין צריך גם לשאול. אבל עדיין, לאט לאט לאט, מרגיש שמתפתח כבר. לפחות לשאול, אפילו זה יתפתח כבר. יש פה דבר שדורש שאלה, זה לא נשמע לך כך פשוט. גם אמר אותו מישהו עם טיפה על הראש, זה נשמע לך חשוד, כן? זה לא נשמע לך מכוון, רעיונות שאת רגילה לשמוע. לאט לאט אנחנו מפתחים, חוש פנימי. כן? שהוא מבחין בין האור, אז בואו נראה, הגענו לשמן. אני שם סיפרתי סיפור על השמן ולא למדנו עדיין על השמן. כי השמן יש בו סגולה זו של אישה אחר הבטילה עד טיפה אחרונה. מנה והמים נשאר בסוף, אם יהיה מעורבב, שמן ומים. ובכן אמרו לישראל לשמן. השמן נמשך עד הבטילה בצורה חזקה, נמשך חזק אחריה. להראות שאנחנו ממשיכים הפתילה, במדרך משל, אחרי האמת, אחרי הקדוש ברוך הוא, כלפי מעלה, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא, בנו תכונה, שבנו דעת ישראלית שעוזרת לנו להימשך כלפי מעלה. המים, אם יהיה כנראה שמן ומים ביחד, השמן יעלה כולו למעלה, יימשך הפתילה, המים יישארו, אם אני מבין נכון, ויש לזה באמת למטה, לא יימשכו.
אם ידעו
לראות
שיש להם גם שמן וגם מים?
כן, נניח בציור כזה, כן, לפי מה שאני מבין פה לפחות, לפי דרך הדברים, כן. אחר הפתילה, והמים יישארו למטה. כן, והמים יישארו למטה, כי השמן, יש בו תכונה כזאת שהוא עד הסוף. נמשך לזה, למעלה עד הסוף.
אבל מה אם לא יחדות
עליה? כן, אז אני לא יודע, כנראה כמות קטנה, כנראה שמים. משהו קטן כנראה, כנראה. כמות ממש שלא ענקית, כנראה, ככל הנראה. ועד השמן יימשך אחר הפתילה, הוא יראה לך שאנחנו נמשכים למעלה. יש לנו אז תכונה, תכונה ישראלית. האם נסמוך עליה? כמו שאמרנו רק אחרי שלמדת, למדת בישיבה, למדת במדרשה וכו', אבל יש לנו. נכון שזה דורש פיתוח, אבל יש כמו שלכל בעולם יש כל מיני כישרונות, לנו יש כישרון אמוני. זה כישרון של בני ישראל, של בנות ישראל. כישרון אמוני כזה שאתה מרגיש, יש לך יכולת להימשך אחרי הקדוש ברוך הוא בדרך האמת, בדרך נכונה, והאוזן שלך נעשית ערלה, האוזן שלך קשה לה לשמוע, לא להפך, לא נעשית ערלה. האוזן שלך מאוד רגישה, זה היה צריך להגיד, צריך להגיד מילה אחרת. האוזן שלך נעשית מאוד רגישה לדברים שהם לא מכוונים לאמונה כמו שצריך עד השם. אומרים שהם לא מכוונים עד הסוף לעולם האמוני. אני שמעתי סיפורים כאלה, אני לא אומר לכם, כן לעשות, יכול להיות, על כל מיני בנות באמת שלמדו, ואז הלכו ללמוד בכל מיני מכונים להוראה, וזה טוב, לא כמו פה המכללה הזו, אלא, ואז שמעו שם פתאום שיעורים, תנ"ך, וזה לא נשמע להם, זה לא מכוון למה שהם למדו פה, פה, לא משנה, במקומות אחרים. אז בנות דורשות את האמת, מה זה הרב, לא למדנו כאן, יפה, כן, יש לך לאט לאט מפתחת, איזה כישרון כזה, כן. זאת אומרת, קהילה אפילו אחרים, כי אם זה לא נראה לך באמת מאוד, לפעמים את שבעים פנים את לתורה, אבל יש דברים שממש לא נראים לך, כן, זה נראה לך ממש אנטי, מה שאת אומרת, את צודק. זה היה לפעמים פיתוח של כישרון כזה. זה ממש כישרון שאנחנו קיים בנו ואנחנו מפתחים אותו, כן? בשנות ישיבה, בשנת מדרשה, בעזרת השם וכו'. פתחת כישרון לזהות, זה כישרון ישראלי. כמו שיש כישרון למוזיקה, כל מיני כישרונות בעולם. יש כישרון אמוני. אז זה קיים בכל אדם בעולם, בעם ישראל בפרט. בעם ישראל בפרט. קיים כישרון אמוני כזה. ויוון, הם באו אנטי הכישרון האמוני הזה. זה היה, נראה מאוד דומה לפעמים הרעיונות שלהם. פילוסופים, דומים, דווקא לא חומריים ולא גשמיים. אז זה היה נראה מאוד 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 דומה במובן מסוים לרעיונות שלנו, אבל באוזן הדקה אפשר היה, באוזן הרגישה שלה, אפשר היה להבחין ולהגיד, זה לא. זה לא, כן? זה לא הרעיונות שלנו, בסדר? אז לנקודה הזאת הוא פה מכוון. זה ההתרענות, אם דעת מהשמן אינו מתערב בשאר משקיעים בו בני ישראל, וזה היה הישועה בחנוכה. כי יוונים רצו להטעות בני ישראל בחוכמה. וואי, רצו להטעות בני ישראל. היה מכוון להטעות אותך. היה מכוון להראות לך, הנה יש פה דבר, עולם שלם של חוכמה, מבנה שלם של חוכמה. הכי חידוש הוא שיש כאן מבנה שלם. דעת שאת לומדת בישיבה, מדרשה פתאום את רואה מבנה אמוני שלם. כוזרי, וזה, מפה, משם. נוצר לך בעזרת השם, איזשהו מבנה אמוני, זה היה גם מבנה גם כן. מובנה, אבל היה פה דבר מובנה הפוך, אחר, שונה. שקר, מובנה. אז זה הרבה יותר קשה. עכשיו, הרבה יותר קל להתמודד עם עולם שהוא לא מובנה. עולם חומרי כזה, גשמי כזה, בוא נלך כל מיני תיאוריות וגרוש כזה, אתה מרגיש שהם כלום. פה זה מובנה, זה עולם שכלי, עולם רציני, כן? אתה יכול לשמוע שיעורים אחד אחרי השני, פתאום יהיה לך מבנה שלם של חשיבה, לא, לא החשיבה שלנו. פה אתה חייב להפעיל את החוש הפנימי הזה. שהלוואי, שיתפתח בנו, כן? נכון, שעם השנים נשחק בנו החוש הפנימי. שזה אנחנו צריכים שנות ישיבה, שנת מדרשה מינימום, כן? צריך לפתח את החוש הזה, הוא נשחק גם עם השנים, כן? הוא נשחק בגלות, הוא נשחק בכל מקומות, צריך לפתח אותו. את החוש האמוני הפנימי שבתוכנו, להיות כמו שמן שנמשך אחרי הנר, ועל זה נתברר הדעת שבנות אומרים לישראל למשוך אחר האמת. וזה יתרון הדעת על החוכמה. זה יתרון הדעת על החוכמה. כאן עוד לא מפרט, תכף בדיבור הבא, איפה באמת קיימת ההבחנה העצומה? איך אנחנו יכולים לראות שזה אמת וזה שקר? אז קצת מהרעיונות הוא נושא, אני חושב, להראות לנו בשתי נקודות, אני חושב, לי יצא לפחות שתי נקודות בדיבור הבא, בעזרת השם, שיראה לנו איפה אנחנו מזהים חזק? שבעם ישראל זה אמת? בכל זאת בתרבות יוון יש פה משהו לא אמיתי. יש פה משהו שקרי, כן? אז זה בהמשך, זה בדיבור. ובינתיים הוא רק אמר לנו שזה קיים. קיים פה אמת וקיים פה שקר. בעם ישראל יש כישרון ענק גדול להימשך אחר האמת. להימשך אחר האמת ולתאב את השקר, כן? ולתאב את העולם השקר, כמו שכשאומרים לך משהו גשמי, זה יהיה מתואב בעיניי, זה לא יראה לך משהו גשמי מדי, כך גם בעולם הרוחני, יהיה לנו יכולת כזאת לתאב דברים שנראים זרים לנו, כן? שנראים ממש לא תואמים את כל מה שאנחנו רגילים בעולם האמונה. בסדר? זה עד כאן נקודה, בוא נעבור, אם כן נעבור לדיבור הבא, שם הוא ינסה יותר לפתח את זה לנו, מול יוון. איפה ביוון היה אפשר לזהות שזה נקודות כאילו דומות אבל שקריות, אבל אפלנו לא זה אמת. אז לי עלה דרך הדברים שתי נקודות, שהוא מדגיש בהמשך. יבן השקר שקרוב לאמת, אבל הופכים את הכישרון הפנימי שלנו כדי להבחין בין האמת לשקר. עכשיו מכאן ואילך הוא הולך יותר להראות לנו נקודות הבחנה ממש בין יבן לבין ישראל. בואו נראה בדיבור הבא לתרמל. מה שהיה נתחה לנו כאן במנורה, כנראה שכל מחשבות הימנים היו לתמי השמת. והיוונים רצו להבני זה משם ברדי החוכמה, כי היה להם תורה שבכתב, מפורשת בשון יוונים. אז הבחנה אחת אני חושב שרוצה להראות לנו, ליוונים לא היה תורה שבעל פה. תכף נראה שאני חושב שהיא הבחנה מאוד משמעותית, אני חושב שבשך אומר עוד הבחנה, היה להם תורה שבעל פה, ולא, שבכתב שלך ולא בעל פה. לא, תורה שבכתב זה דבר הרבה יותר קל, בלי תורה שבעל פה. מה הכוונה קל? זה אתה פותח את התנ"ך, ואתה יכול להגיד פירושים מכאן ועד מוחרתיים, איך שבא לך. מי שיש לך מסורת של תורה שבעל פה, אתה יכול להגיד. מה עושה תורה שבעל פה לפי מה שאני מבין בתוך הדברים? בהמשך שוב נראה עוד נקודה שהוא מבחין פה. תורה שבעל פה היא כבר אנשים שחיים את הדברים עד הסוף, עד פרטי הפרטים, כן? עד פרטי הפרטים. בעם ישראל התורה לא רק תורה שבכתב שחיה כל מיני רעיונות, הסברים ודרשות, אלא זה מגיע עד הלכה ועד ממש לחיות את הדברים לפרטי הפרטים ממש בתוך החיים. פה הבחנה גדולה. ביוון היה להם שכל גדול, אבל לא באמת היה להם תורה ששימשה להם כחיים. כן? חיים היו חיים גשמיים, חומריים, והיה רעיונות. לפעמים אתה יכול לראות אדם, לצערנו גם בתוכן עם אנשים מתבלבלים, אתה יכול לראות אדם עם רעיונות מאוד יפים, מאוד נחמדים, יכול להביא לך שהוא בתנ"ך ולהראות לך רעיון כזה, רעיון אחר, אבל אין לו תורה שבעל פה, פוס, הוא לא חי את זה על קצות האצבעות, הוא לא חי ככה כל רגע, כל הזמן. אה? אתה יודע, אחד הדברים היפים אצלנו, שאתה מפריש אותך לה לפעמים, או חנוכה, הנה, חנוכה, מדליקה נר, מזה שאת מדליקה נר, את מבטאת בעצם, ויש פרטים, איך מדליקים את הנר, בפתח הבית, זה ככה, מול, כן, מה שעה זו, מה שעה זו, וואי, את חי התורה שבעל פה. חנוכה הוא חג של חכמים, קודם כל חכמים תקנו את החג הזה, הוא חג של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא גורמת לך שיהיו לך הלכות שלמות שלא כתובות בתורה. אין בעצם בתורה שבכתב אזכור לחג החנוכה, כי זה כולו תורה שבעל פה. כולו, כל חג החנוכה זה בעצם דברים שחכמים תקנו, חכמים תקנו. זה שחכמים תקנו את הדברים, בעצם אומר לך, אתה חי את הדברים על פי אנשים שחיים את הדברים. לא רק לומדים רעיונות, אלא הביאו את הדברים עד החיים. כן? אמרו בוא נודה על נס, איך נודה על נס? נפרט את זה, את כל מיני פרטים הלכתיים, ונדליק כך ולא נדליק כך. ואיפה אני אדליק? בפתח החדר שלנו או בפתח המדרשה למטה? ומה נעשה כך, מה נעשה כך, מה נעשה כך? יש לך פתאום פרטי הלכה. זה תורה שבעל פה, זה לא חדש. אתה מגיע יום שבת קודש, זה נורא יפה, להשאיר כרך סוף, זה בטח יפה, כן? או יש לנו גם כל מיני רעיונות יפים על יום השבת, גם מאוד יפה. אבל בסוף שבת מתבטאת גם בזה שאנחנו חיים את השבת. אסור לנו לעשות מלאכה, יש לנו פרטים, אנחנו עושים מלאכה, אנחנו עושים כך, אנחנו עושים אחרת, כן? עם ישראל הוא חי תורה שבכתב, רעיונות גם מאוד גבוהים, הוא יודע גם לממש אותם בעזרת חיים שהם תורה שבעל פה. חנוכה זה מתבטא חזק כי כל החג כולו הוא בעצם חג מדרבנן, שמבטא בעצם את כל הרעיון הזה של תורה שבעל פה. של תורה שחיי עולם נתן בתוכנו, שחיה בתוכנו למטה. כאן הבחנה גדולה בין יוון לישראל. יוון זה רעיונות שאין להם לבוש, הם לא מתבטאים עד הסוף בתורה שבעל פה בתוך המציאות. הבחנה ראשונה של שם, הבחנה מאוד מסורתית. חנוכה חג של תורה שבעל פה, של דברים שמדברי חכמים שמתממשים בתוך החיים, לא רק רעיונות גבוהים ונשגבים שאפשר ללמוד מתורה שבכתב. אז יכול להיות שיכולת לשמוע מאיזה יוונים רעיונות מאוד יפים. בסוף היה לך יכולת אבל לראות, הוא חי אותם באמת, הוא מממש אותם כל רגע בחיים שלו, אבל יכולת לראות שלא, כן. החיים יכולים להיות מאוד מנותקים. תראה, יש אמירה כזאת, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אחר כך אומרים לי שהיא לא נכונה, אני לא יודע. אומרים ש... פעם שאלו, כך בטח למקרוא, פילוסוף יווני, האם, למה הוא לא מתנהג בצורה מוסרית טובה עד הסוף? כמו שהוא מלמד בשיעורים, רעיונות מוסריים, יפים. אז הוא אמר להם, גם הפרופסור למתמטיקה לא נהיה משולש, ככה המפורסם. אז פירוש, אם זה נכון, לא יודע, כי אמרו לי אחר כך סיפור, זה כן נכון, לא נכון, אני לא יודע. אבל בכל אופן, זה כן מבטא משהו שבא לומר, מבחינת רעיונית האמין לסיבור, מה להגיד? אתה יכול בתורה היוונית להגיד רעיונות טובים בלי לחיות אותם עד הסוף. אתה יכול, את יכולה להסביר את הרעיונות של חנוכה, בלי להדליק לחנוכה, ולדעת איפה מדליקים, בפתח הבית, בחוץ, ליד החלון. פה אנחנו, יש לנו תורה שבעל פה, יש לנו חיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו מממשים, כי אתם מממשות את מה שאתם לומדות, בתוך החיים עצמם. אז זה שייך חזק לתורה שבעל פה, לממש את השכל בתוך החיים. יוון באיזה מקום, עוד שנייה ממש, סדר ממש, זה שכל מנותק מהחיים. באיזה מקום מנותק, כן, כן. כן, גם, נכון. מבטא גם את החוש הזה שלנו, כי החוש הזה שלנו יודע איך לבטא את זה גם בתוך החיים, זה נכון. וגם מעבר לזה, זה מראה שאנחנו מנסים שחיים אלוקות. לא רק משכילים אלוקות, לומדים אלוקות. כשלומדים מאמר דעת אלוקים, דעת אלוקים, מה זה דעת אלוקים? גם המימוש שלה. המימוש. המימוש הוא דבר מאוד מאוד משמעותי עליו. מאוד 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 חשוב. אתם יודעות, תבוא לכם איזה מרצה לחסד. איזה רעיונות יפים יכולת על חסד? ואז מי שתעיז לו תשאל אותה, איזה חסדים עושים בחיים לפעמים? לפני, נראה לי, עשתה שירות לאומי לפני 20 שנה, 30 שנה. לא בטוח. סתם אשרה, כן. אז זה כבר יוריד לך הרבה בצדק, מי לשמוע אותה, מה? אתה יודע, דרשנית יפה על חסד, לא חי על חסד. מדברת יפה על חסד, יש לך רעיונות יפים, חסד זה ככה, חסד זה ככה, חסד זה ככה. זאת אומרת, שאלה, אצלנו בעם ישראל, שאלה מאוד חזקה, אולי זה מצדק גם לחוש שהזכרת, כי זה למדנו קודם. כי החוש הזה גם מתבטא בחסד, זה מאוד חשוב. בסוף את רוצה לשמוע שיעור על חסד ממי שחי החסד. ושיעור על אמונה באלוקים ממי שחי האמונה באלוקים, כיוצא בזה. הצד החיותי, החיוני, הצד של החיים מאוד משמעותי. בסוף חנוכה אצלנו הוא לא רק חג שמסביר שיש עם ישראל ויש אור וזה, הוא חג שאנחנו ממש חיים אותו. מדליקים נרות, עושים כרזה, חיים, חיים את זה על זה.
מה העניין זה לדבר אידיאלים
ולמוד
אידיאלים?
אצל יוון? זה היה להם עיסוק שכלי מאוד יפה. באמת היה פה משהו יפה. אפילו הרמב"ם למד מהם דברים. בסוף בעולם השכל, הם הגיעו לפעמים דברים נחמדים, מעניינים יפים, חקירות מעניינות. יש בעולם השכל משהו מאוד מאוד יפה כזה. אני חושב שגם את תסכימי, פעם שמעת, יצא לך מה, איזה שיעור יפה או משהו שמראה לך, מסדר לך דברים, עושה לך סדר. גם אם אדם לא קשור דווקא לחיים של הדבר, הוא מסדר דברים, זה לעשות סדר יפה בדברים, הוא הולך לך פרפקט. תראה, אני לא רוצה להחליש אתכם, אבל פעם אמר לי איזה רב, שבדורות קודמים היה תכנים נהדרים, אבל כתובים לפעמים מזעזע. והיום אתה רואה לפעמים דברים כל כך כתובים מסודר, יפה במחשב, רק תכנים על הפנים. טוב, אז עיקר מה שאנחנו רוצים, זה כמובן גם תכנים יפים, לפעמים טוב שגם יהיו כתובים יפים. אז לא ביפיפותו של יפת בועל השם. לפעמים לכתוב את הדברים יפה, זה יפה. אבל כשאתה שומע איזה שהוא כזה מסודר, כזה מטוקטק כזה, ואני יכול להבין מה זאת אומרת, הרעיונות הפילוסופיים יוכלו למשוך מאוד, כן? יכול לשמוע, והרמב"ם אפילו ידע לקחת מזה. כי זה באמת חוכמה שבנויה יפה, וזה חוכמה וזה חיים. אנחנו רוצים חוכמה שהיא חיים, הבדל. אולי קשור גם לחוש הפנימי של המדע, כן? אז זה הבדל אחד, הוא מאוד משמעותי, נראה תכף עוד הבדל. אז בואו נראה את הדברים בפנים, מה שהיה נס בחנוכה במנורה. לכן הרבה פעמים שנשמע כל מיני רעיונות בכל מיני מקומות, וקודם כל חשוב לנו כמה האדם חי את הרעיונות שלו. אתם יודעים, פעם שמעתי סיפור, או סיפור קצת מעניין כזה, פעם סיפר למישהו שהוא למד באוניברסיטה של איזה פרופסור, ואז לא היה ברור לו אם אפשר לשמוע אותו או לא, אם זה פרופסור מספיק ירא שמיים, קשור לדעות שלנו. אז הוא שאל איזה רב גדול. הוא אמר לו, כן, כן, אפשר לשמוע אותו. ראיתי אותו פעם, כך אותו רב סיפר לו, רץ מהר מהר לשמוע ברכו בערבית, לא משנה, לשמוע מהר. אז זה מראה שהוא אדם ירא שמיים. פעם זה מעניין, אתה רוצה לראות שאדם חי את הרעיונות של מה שהוא אומר. כן, אם מישהו ידבר איתך יפה, שמו בנות, ואהבת לרעך כמוך, או רבנית, או רב, לא משנה. זה רעיון אדיר ונהדר, ופתאום מישהו תעצבן אותו בשיעור, תלמד על מידת הכעס, לדוגמה יותר יפה. תגיד, תשמעו, מידת הכעס, היא תסביר כל כך יפה מה הגנאי מידת הכעס, רק מי שתכעיס אותה בשיעור, פתאום היא תשים צעקה כזאת. אמרה, לא למדנו על הכעס, סתם, לא, החיים אצלנו, הם בצדק צריכים להשתלב בתוך הלימוד. לימוד תורה משמעותו, תורה שמביאה לחיים. אתה צריך לראות את זה, מי שלומד אותה, אתה חי, עם ישראל חי את חכמי ישראל. הוא מרגיש שבאמת הם לא מלמדים אותו רק תורה, הם חיים את התורה, כן? וכאן הבחנה. בתנאי שזה נמצא בשאיפה שלנו, אבל אתה יודעים לאט לאט לממש, כן? בסדר, את יכולות ללמוד מידת הזריזות במשילת ישרים, ואת נועד זה עם חברותה, והיא תגיד, וואו, איזה יופי שאנחנו לומדות את זה. עד היום קמתי ב-11, מה את עושה מחר? כמה ב-10 ל-11? בסדר, היא עובדת על זה לאט לאט, מה? ב-5 ל... לא נגזים, 10 זה כבר יותר מדי צעדים קדימה, סתם. בסדר, היא עובדת, יפה מאוד. בסדר, היא עוד לא, זה לא שהיא עושה שקר בנפשה. היא רוצה מאוד לחיות את הדברים. אבל מפה ועד לקום ב-8, בוא לא נגזים, 8 זה מלפנות בוקר, מה זה פתאום? חולה, 10 דקות היא תוריד. הגיעה למסקנה, צודק הרמח"ל, אני נהיה זריזה, בעזרת השם. 10 ל-11 אני שם השעון. לא, לא. בסדר גמור, יפה מאוד, כל הכבוד, באמת כל הכבוד, היא התקדמה, ב-10 דקות. סוף המדרשה, בעזרת השם, היא כבר תקום ב-10, בעזרת השם. יפה מאוד. צעדים, הרבה צעדים משמעותיים קדימה. יפה מאוד, נכון, למה להגיד, נכון? הכל מה שזה בשאיפה שלנו, ברצונות שלנו, זה כבר דבר באמת נעלה ומיוחד וחשוב וגדול. אבל אם זה בכלל לא בשאיפה, כל העניין הוא לנתק כמו תרבות יוון, זה אומר העונה בין התורה לבין החיים, אז יש פה משהו שקרי. יש פה משהו בסוף לא אמיתי, כן? פה איזו סתירה שקרית, אתה רואה שכל מה שמנתחים יפה בשכל, הוא בעצם לא נוכח בתוך החיים. אצל עם ישראל, הנוכחות בשכל צריכה להיות גם נוכחות בחיים. לכן כל כך חשוב לנו שימוש תלמידי חכמים, או תלמידות חכמות, לא עושה, כן, כל מיני שימושים שאנחנו עושים, כי אנחנו רוצים להידבק לא רק בשכל שבדברים, צריך להידבק בחיים שבדברים, להבחנה. להבחנה מאוד מאוד משמעותית. בכל אופן, כי היה להם התורה מפורשת, דבריו של שני אמר ראשון שלי, והתיאו רבים שכתבו בלשון יוונית דברי תורה שבכתב. נדרש אל הפסוק כתוב לרובי תורתי שביקש, אז אנחנו רואים ל-221, בסדר? בעמוד הבא. משה רבנו שיהיה גם תורה שבעל פה מפורש, שיבוא הבחור כמו זר נחשב. שתיקו אבנים גם כן. תורה שבעל פה משרמים משיגים בחוכמתה, מצון הבורא, הוא עדות שאין שייכות לשום אומה לתורה בני ישראל. תורה שבעל פה מפורטת, כמו שהסבב לי, זה נחלת עם ישראל. עם ישראל ידע לפרט את התורה לפרטי החיים, להוביל את התורה לתוך החיים. מי שאמר קודם, וכן החוש הפנימי שלנו גרם לזה, אנחנו חשים את הדברים ודין לבטא אותם גם אחרים. עד כדי שחג חנוכה בכלל לא כתוב בתורה. כל החג הוא דרבנן, אבל עם פרטי פרטי פרטים, כן? עכשיו פרטי פרטי פרטים. אז יפה, זה נפלא שזה כך. החוש הפנימי של המן מוביל אותנו לחיים. זה תורה שכלית, זה תורה שכלית בחיים. שמתבטאת חזק גם בתורה חיים. לכן שימו לב, בואו נזלזל בשיעור הלכה, בסדר? בשיעור הלכה שיעור חסום. התורה בסוף בתוך החיים. ודאי, אף אחד לא מושלם. תמיד יכול לנו דברים כאלה. אתם יודעים, פעם שמעתי מתלמיד חכם, שאת יכולה לשמש תלמידי חכמים ותלמידות חכמות, כן, זה אותו דבר, ולצאת מרשעת גמורה חס וחלילה. מכל אחד אפשר לקחת תכונה שהוא לא חזק בה. הייתי אצל איזה רבנית וראיתי לשון הרע, היא מדברת קצת לפעמים. לשון הרע אני לא שומרת. אני רואה, הרבנית הזאת היא צדיקה, היא לא שומרת. ואת רואה איזה רבנית שמדברת על עצמה קצת יותר מדי, זה נשמע קצת טיפה. עלול להיחשב לפחות קצת כגאווה, וזאת אומרת, יאללה, אני גאוותנית, לא מעניין אותי, הנה היא. מה... ואז את יכולה לאסוף את כל התכונות הלא טובות מכולם, ובסוף שימה של תלמידות חכמות, תלמידי חכמים, והגעת למסקנה שאפשר לקחת מכל אחד תכונה מסוימת לא טובה, ואפשר לשאת אנשים לא טובים. טוב, זה כמובן חש לחלילה, בואו, לכל אדם יש איזה נקודת תורפה, נקרא לזה חולשה, כן? אחד זה הפחד, ואחד זה לשון הרע, אחד זה גם, אחד זה גם. דווקא החוכמה שלנו היא לקחת מכל אחד את התכונה הטובה שלו, כן? בסדר? זה חשוב, הנקודה שאת אומרת. חשוב לגעת תכונה טובה, אבל בסוף אנחנו כן שאפי חיים, שואפי חיים. מה, מבחינת חסידות,
יש הרבה
שנים לא
עושה משהו.
נגיד, אבא
שלי, כאילו,
הוא
אמר שהרבנים שלו לא
נותנים
מים חולים, אז
הוא
גם לא.
כן. לא, יש שיטות כאלה בהלכה, זה דווקא יש גם בהלכה שיטות. לא אצל אשכנזים. אצל אשכנזים יש שיטות כאלה. שלא נותנים מים חולים, בגלל שאת עושה אותו, יש שיטות כאלה. כן, אבל לפעמים יכול להיות, בסדר, בתחום מסוים אתה לא משמש אותו. אתה לא יודע למה, אולי זה חולשה שלו, אני משמש אותו בדברים אחרים. כן, זה אפשרי, כן.
לא, והשאלה אני חושבת
מאוד,
גם
כבר מחכים שהוא לא עושה, אז צריך לשאול אחרים, כן. צריך לשאול אחרים אם יש לזה מקור, אם זה נכון, כן. כדאי לברר את הדבר. מה היסודות שלו, מה השורשים שלו, כן. אז חשוב לברר. על כל פנים הוא אומר כאן, נאמרים בלשון יווני, ובמידה של הפסוק, אני אמרתי לכם, פעם עברתי פה שיעור הלכה, וואי, זה קשה להעביר לכם שיעור הלכה. אני מעביר משהו, מי שמרמת אצלנו בבית עושים אחרת. הרב בטוח שגם לתוניסאים זה כמו שאתה אומר, לא, לא בטוח בכלל. לא מכיר את המנהג של התוניסאים בכלל. פה מזה ששתי תוניסאיות, כל אחת יש לה מנהג משלה, אז כבר אני הרגשתי בבית השיעור הזה דיכאון, אי אפשר לענות על המנהגים פה של כולם, זה לא עובד. ועוד אחר כך התקילו אותי, אמרתי לה, טוב, תשאלי את דברי, אני מת, לא יודע. הרב, שאלתי את אבא שאנחנו עושים אחרת מהשיעור. טוב, תעשי כמו אבא שלך. הוא שאל את הרב של הבית כנסת, הוא אמר, מנהג התוניסאי זה בכלל לא כמו שלמדנו. טוב, לא יודע, באמת התפטרתי מהשיעור הזה, לא יודע, לא משנה, לא משנה. לא, לא יודע, נכון, זה הרבה מנהגים, שמות מובנות, ברוך השם, זאת מנהג זה, זאת מנהג זה, זאת מנהג זה. והרבה מנהגי אבות, וגם יש להם אחיזה בסוף בהלכה, כמו הרב הזה, כמו הרב הזה, כמו הרב הזה. לא יודע, זה צריך פה אומנות לנתב פה את כל הבן כולם. על כל פנים, אז כאן מה שהוא אמר לנו, תאו לעובד ועובדי וכן משה רבנו עליו השלום, שיהיה גם לא תורה שבעל פה, מפורש. משה הקבוך מוזר נחשב, אין להם תורה שבעל פה. שון הברוי ברך הוא עדות שאין ישראל שום אומה, זה עצמו מצוות הנרות, שאין בו טעם, דחי לאורה הוא צריך. אז זה עכשיו מעניין, הוא מגיע פה לעוד נקודה, זהו בעצמו מצוות הנרות, וכיוון שאין בו טעם ורק פוקה, לכן לא יתערב בו זר. עכשיו מעניין, הוא מגיע פה לעוד נקודה, לא הצלחתי עד עשור לשייך את זה לנקודה הקודמת, שעם ישראל שתי תכונות. אנחנו אמרנו, דיברנו על התכונה לחיות את הדברים, לדעתי, אני יודעת לדבר פה לעוד נקודה. אנחנו מוכנים לקבל גם דברים לא מובנים. זה עניין, עוד עניין חשוב. קבל דברים לא מובנים. לא מובנים. יש לנו תכונה ישראלית, דיברנו כל על התכונה שלנו, גם לחיות את הדברים, זה דיברנו קודם, חוש כזה, לראות מה האמת ושקר, לחיות את הדברים. יש לנו גם תכונה שאנחנו מוכנים גם לקבל דברים שהשם ציווה ולא מובנים. ולא מובנים. תראי, כשאתה נותן אמון גדול במישהו או במשהו, אתה מוכן לעשות גם דברים מאוד מאוד לא מובנים. טוב, זה סתם דוגמה קלילה, כן, אבל נניח שאחראית, אולי דוגמה גם לא טובה, אבל יצא לי ככה, נפל לי לפה, נניח שאחראית על הבנות שירות הייתה אומרת לכם, תשמעו, אני רוצה לעשות מסיבת חנוכה, כן? אבל איזה מסיבה משונה היא אומרת, שמעו, אני רוצה לעשות מסיבת חנוכה, ונעשה ככה, מסיבה דווקא לנשים הזקנות בקהילה, יחד עם הילדות הכי קטנות בקהילה. נסה לשכנע אותה שזה לא הולך, זה שתי עולמות, זה... נפל השיגעון כזה לראש, זה תלוי באמון שאת נותנת בה, כן? אם את נותנת בה המון המון אמון, את אומרת, טוב, אם היא אמרה, יאללה סייעתא דשמיא, יאללה, מביאה את בנות השלוש, ורק בנות השמונים ומעלה, עושה להם יחד מסיבת חנוכה, עליו זה נראה לי משהו משוגע. אבל אם את אומרת, שגור, נותנת בכם, טוב, עם ישראל, זה רק הדוגמה, בשביל הדוגמה הקרובה, כן? היא לא הקדוש ברוך הוא אחראית לבנות שירות, ואכן יכול להיות להגיד לי לה גם, זה לא הגיוני, תעשי את לבד, אני לא עושה. טוב, לא משנה, אבל, עכשיו, הבת שלי סיפרה לי פעם, לא משנה, אבל היא עשתה שירות. שגם לפעמים מפילים עליהם דברים, לכו עם פליירים בחוץ, לא יודע, בחנוכה, תחלקו לכל המשפחות בשביל לשמח את ליבם, סופגניה עם פלייר. אמרתי, למה, מה קרה? מה אני בגיל תיכון? לא הולך, טוב, לא משנה, לא תמיד אולי הדוגמאות שלי לכן טובות. לפעמים גם מותר לך להגיד לא, עם כל הכבוד, כל סבורים, בסדר. והקדוש ברוך הוא יגיד, אני אשמע, אם את אומרת, יש פה פער מסוים עדיין. אבל בכל אופן, אבל הקדוש ברוך הוא משהו אחר. עם ישראל לא כן תכונה אלוקית כזאת, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, גם כשזה לא מובן. המנורה היא סמל. למה המנורה היא סמל לעשות מה שלא מובן? השם מעניין, כי המנורה וכי לאורה הוא צריך, והשם צריך שיעירו לו במקדש. אלא מין חוקה כזאת, שהשם חכה. תעירו לפניי, וזהו. למרות שזה לא מובן. אז זה עוד תכונה ישראלית, אני חושב. שתיים, אחד, לחיות את הדברים. שתיים, מוכנים כל כך להאמין, ויש לנו חוש כזה, שגם כשעוקב הדבר לא מובן, זה אין ביוון. ביוון יהיה רק המובן. הלא מובן, אין. הלא מובן, יידחה. שתי תכונות אמרנו, לחיות את הדברים, וקבלת הלא מובן. קבלת הלא מובן.
כן, כן.
או, אז נכון, צריך לסייג את התכונה הזאת, לא שהכל לא מובן. אם התורה תהיה אצלנו רק כל הזמן דברים לא מובנים ועושים, זה לא טוב. צריך הרבה מובן. אבל כשיש הרבה מובן, מוכנים גם לקבל לא מובן. זה לא תורה שבנויה רק על המובן. כן, חייב, כן. הנה פה מביא מצווה אחת. מעניין, הוא אומר, מצוות מנורה הייתה למשל להדליק מנורה במקדש, אבל מנורה במקדש, זה לא מובן. מה, השם צריך את לאורה הוא צריך, המנורה שם? כן, אבל אתה מוכן. אתה מוכן בעם ישראל לקבל גם דברים לא מובנים, ואפילו לעשות אותם בשמחה, בית המקדש, להגיד, מוכן. אני לעשות דבר הזה בשמחה. הלא מובן גם הוא בשמחה.
הלא מובן שלנו גם כאילו בנוי על המובן, כי כאילו אנחנו לא עושים את זה, אנחנו סומכים על השם, ואנחנו סומכים על השם,
נכון. נכון.
גם הלא מובן,
יש בו צד מסוים של מובן, נכון. אבל אחרי הצד הזה, אני מוכן. אני אומר, לפעמים זה יכול להיות גם בעוד דברים בחיים. את כל כך סומכת על ההורים שלך, שגם אם, אבל זה לא לגמרי דוגמה, אמרתי דומה, הם ביקשו משהו מאוד מאוד עזוי. בסדר, אבל אם אבא רוצה, אני עושה. טוב, זה רק משל אמרתי. כן.
למה
עוד פעם מתחילה? או, למה נתן מצוות הנרות? מצוות הנרות להעיר במקדש. אז המדרש אומר, מה השם צריך את האור שלנו? בסדר, גם בלי האור שלנו. חוק שהשם חקק, תדליקו נרות במקדש, לא צריך אבל תעשה. בסדר גמור. אז מוכנים. מוכנים לקבל גם דברים המובנים. זה נראה דבר שני שבא עשה כזאת, כן? לפי הבנתי לפחות, מול יוון. אז הוא אומר, השירות לתורה הבנית, זהו עצמו מצוות הנרות, וכיוון שאין בו הטעם והוא חוקה, לכן לא יתערב בו זר. בני ישראל זה אמונתם שאין ברך וחוקה מאמינית, ודאי שאין אפשר כול להעיר לפניו, אז שאין מסיגין איך ולמה. בכל מצוות בית המקדש והקורבנות הכל היה לצורך, כפרה, אבל לראות רק לעדות ששכינה שורה בישראל, כיוון שהדולק בנס, אף על פי כן שיבוא זה מבני ישראל. שם אמר, זה דולק בנס, אבל תדליקו אתם. אפילו שהנר יכולה לדלוק בנס, נר מה עוד דלק בנס, תדליקו אתם. למה שאנחנו נדליק? חוק כזה. אנחנו מוכנים לקבל בשמחה. חנוכה בא לבטא גם את היכולת לחיות את הדברים. דיברנו על זה קודם, כן? היכולת של עם ישראל המיוחדה לחיות את הדברים, ונקודה שנייה לקבל את הלא מובן. קבל את הלא מובן, כמו שאמרו, אחרי שאתה מקבל הרבה דברים מובנים, אחרי שהעולם האמוני שלך בסך הכל הוא כן עולם מובן, אבל את מוכנה לקבל את הלא מובן. זה המון אמון, כן? זה אמונה. אמונה היא מושתתת גם על המובן. יוון, הכל היה בנוי על המובן. רק על המובן. אז בנה לך תורה שכלית אדירה ומדולה, ומאוד מהנה, כלומר, נהנית. בסוף לשמוע את התורה היוונית מאוד נהנית. יכול להיות נהנות. אז אמרנו, דבר אחד, אם לא תמיד חשת את החיות שבדברים, את החיים שבדברים, זה נקודה אחת. שלא תמיד היה אפשר לחוש את העוצמות של החיים שמונח בתוך הדברים, אז זה דיברנו כבר קודם, זה נקודה אחת. עוד דבר שהוא מדגיש עכשיו, היכולת לקבל את האמונה. אמונה בסוף זה קבלת, גם קבלת האמונה. כמו שאמרתם יפה, ברור שיש בנו הרבה דברים גם מובנים, וברור שגם כשאתה מקבל את הלא מובן, זה מתוך שהעולם האמוני הוא כן מובן לך, כן? יש הרבה בירורים אמוניים שכן מובנים לך. אבל בסוף, בסוף, אחרי הכל, אתה מוכן לקבל את הלא מובן. זה עניין שלי. לקבל את הלא מובן זה יתרון של המשל. שוב, על פי הפוש האמוני שבתוכו, מוכן לקבל גם דברים שלא מובנים. זה יתרון, בסדר? יתרון ישראלי גדול על פני יוון. ואצל יוון אין דבר כזה. הכל העולם, נקרא לו האמוני, כל התורה, מושתתת על הבנת האדם. לא מובן, לא קיים. לא מובן, לא קיים. אני אדליק נר חנוכה. אבל ההלכה היא שככה מדליקים, לא ככה מדליקים. אבל אני לא מבינה. טוב, מרוב שאני מבינה הרבה דברים בראש, אני למדתי הרבה דברים. מוכנה לקבל. שיש בענייני האלוקות גם דברים לא מובנים. אצל יוון זה לא היה קיים. אין. הלא מובן הוא לא קיים. וברגע שהלא מובן לא קיים אצלהם, זה כבר הופך להיות תורה אנושית, ולא קבלת עול מלכות שמיים. לא קבלה אלוקית. בסדר? לא קבלה אלוקית אלוהיה של אדם. אז הבחנה מזה. זה בסוף פשוט משהו אנושי. כשאני מוכן לקבל רק את המובן, זה משהו אנושי. זה משהו שאני מוכן לקבל רק, אם זה מתיישב עם השכל שלי, ולא אם זה דברים אלוקיים עליונים לגמרי. אז זה הבדל. זה פער אדיר בין משהו יווני לבין משהו ישראלי. זה ההבחנה שלנו כאן. אז בואו נקרא את זה בפנים, נסיים בזה. עדות והתערבות של ישראל באור השכינה, רגע, עדות של השואה בישראל, בפירוש כיוון שהדולק בנס, כיוון שאני יודע שיבוא זה מבני ישראל, אם כן עדות של בני ישראל דבקות אלא זה דבר לבד מעשיהם הטובים. זה עניין נר המערבי, שעדות היא להתחברות של נסע באור השכינה. הכלל כי כל מצווה שאינה נודעת לאדם, היא עולה במקום גבוה על גבוה. דווקא כשאתה מוכן לקיים את הלא מובן. זה עולה גבוה על גבוה, לכן מצווה בנורא בני ישראל הוא נאמנה שאין זה מצד מעשיהם או הבנתם. לכן לא שלטה בו מגע נוכרי בחותמו של גורם גדול. חסד עליון. דווקא הלא מובן שבמנורה הפך אותה להיות מצווה ישראלית, שיוון לא יכולים לגעת בה. יוון לא יכולים לגעת בה זה סבל, זה סבל מסוים. הם לא נוגעים בלא מובן. אז הם לא נוגעים גם באלוקות, בסוף, בצד האלוקי שבאר ישראל. כי הצד הלא מובן אצלנו, הוא מראה שאנחנו מוכנים להאמין, מוכנים להאמין. יש לנו חוש אמוני כזה. אחרי שאנחנו מקבלים הרבה דברים מובנים, ואחרי שאנחנו מקבלים בסוף הרבה דברים בזכות שהם מובנים, בסוף אנחנו מוכנים אבל להיפתח לעולם הלא מובן. להיפתח לעולם הלא מובן. זה משהו עדין, משהו גדול. אמרתי, לפעמים זה קיים לך גם בין בני אדם. לפעמים כשאת מאוד מקבלת סמכות מסוימת, גם כשלא מובן אני מוכנה לקבל אותה. בסדר? אבל בין אדם זה בקטנה לעומת אלוקים. שזה עול מלכות שמיים. כן? אז לא שהכל לא מובן, לא שאנחנו חיים רק כמו שאמרו קודם, בעולם כזה שהכל הכל לא מובן והכל הכל לא ברור. ברור שהיסוד הוא כן הדברים המובנים. אבל אחרי שהיסוד הוא הדברים המובנים, אנחנו מוכנים לפתוח את עצמנו אל העולם הלא מובן. כן? אז שני דברים אמרנו, היכולת לחיות את הדברים והיכולת לקבל את הלא מובן. בואו נסיים, נסכם את זה, בואו נסיים היום. תוחזת עליון, ויחד המנורה החזיקה בני ישראל בגלות יוון, וזה נעשה להם הנס כנען. טוב, בואו נסיים פה. רק לסיים, נסכם את הדברים. בעצם אמרנו כך, לעם ישראל יש חוש אמוני, פנימי. ובאמת יוון, היינו נזקקים חזק לחוש האמוני הפנימי הזה שקיים בתוכנו. כי לולי החוש האמוני הזה, בקל אפשר לטעות אותו בין האמת לשקר. והתורה היוונית מבוססת, חזקה, היה בקל אפשר להתבלבל בין הצדדים האמוני, השכליים שיש בה, לבין תורת ישראל. והיינו צריכים חזק לאחוז בתורת ישראל שלא יהיה פה בלבול בין האמת לשקר. זו החובה, לאחז חזק בתורה הישראלית שלא יהיה פה הבחנה בין האמת לבין השקר. חייב להיות.
מה העניין של
נר המערבי? נר המערבי הוא דולק בנס, אז ראינו שהשם יכול להדליק נרות בנס, למה הוא צריך אותנו אחר כך? למרות שהוא דלק בנס, השם רצה שניקח מהנר המערבי נדליק את שאר הנרות. שידליק גם אותם בנס. כן, כמו השמש אצל מעין, כן. שם זה לא בדיוק שמש במורש במקדש, כן. שם זה לא בדיוק שמש במורש במקדש, כן. אבל נר מערבי, הוא דלק בנס, ממנו היו מדליקים את שאר הנרות, אז שגם שאר הנרות ידלקו בנס, לא. אז זה עוד יותר תמוע, זהו. התמוע הוא מיוחד לעם ישראל.
את החנוכיה, מה הכהן
הגדול? את עוד פעם? את המנורה הדליק כל כהן, לא רק כהן.
אז איך נשאר את הנר המערבי לא יכלו לראות?
לא יכלו מה עוד פעם?
אז
העם שבחוץ אולי, כן, אני חושב שכהן רגיל יכול להם, רע, אין לפני.
לא, כהן יכול לראות.
כן.
כלומר, שאלתי אם רק
הכהן הגדול
יכול לראות את
המנורה. לא חושב, לא, לא. כהן שהיא לקראה אותה, אסור ליהנות לאור שלה, הוא ראה אותה, כן. כי הם דומה לי.
אז כן יכול לראות את הנר המערבי?
כן, אבל ראו שהוא דלק בנס. הוא דלק בנס, אבל למה הדליקו ממנו את שאר הנרות? שגם שאר הנרות ידלקו בנס. להשאיר לנו שאלה דווקא. שאלה, ככה שמעת. כאן הוא יותר בולט מעניין המדרש, אולי בגלל הנר המערבי זה מן. חלק היה בנס, אופס, חלק בדרך הטבע.
דווקא, אבל כמה כתוב שהנר המערבי זה בעצם
התחברות
שלנו,
השכינה, שדרכו מתחברים לשכינה. כן, כן. שזה אומר לא מובן. היה נס, זה גם טבע. אם כבר יש נס, למה צריך לשאר בטבע? לא, צריך. הלא מובן והמובן מתחברים, כן. או הלא מובן, כן, הלא מובן והעשייה שלנו. אז זה דבר בעצם חשוב. כי חשוב לנו לראות את ההבחנה, שני דברים. התרבות היוונית לא יצרה חיים, שזה דבר מאוד משמעותי, והתרבות היוונית לא יצרה גם מקום, להשאיר מקום למה שמעל, מעל, מעל הבנת האנה. למה שמעל הבנת האנה. אלה שתי נקודות חשובות. ולמרות שבצד השכלי היה משהו שקרוב אליהם. והיה מבנים כאלה שיכולת להגיד, וואו, זה ממש קרוב אליהם. זה ממש מבנה שכלי שבאיזשהו מקום קרוב אליהם. קרוב, אבל בדעה הפנימית שיש בנו, ביכולות ההבחנה, יכולים להבחין. הבחנה מאוד גדולה. אז דיברנו קודם, זה לא חיים, זה לא חי. זה לא מביא את החיים לידי ביטוי עד הסוף. זה גם לא מוכן לקבל דברים שהם מעל הבנת האדם. דברים שהם מעל הבנת האדם. העולם נגמר איפה זה השכל שלך. השכל שלך לא מחדיר תמיד אל החיים, הוא גם לא נפתח להיות בסוף גם שכל, הרבה דברים מבנים, אבל למה שמעל החיים. מה שמעל הבנים מבנים. טוב, טוב, סיינו היום זה היה לחנוכה, בעזרת השם, בלי נדר. נתראה אחר חנוכה, נמשיך בנתיבים, בנתיבות עולם.